השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. כל מרצי חב"ד במקום אחד.
אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת שרה בת רחל. המשפחה הקדישה את הכיבוד וגם את יתר ההוצאות על השיעור לעילוי נשמתה, שבעזרת השם תהיה לנשמה עלייה והיא תמליץ טוב על המשפחה למטה. זה היה בבית הכנסת אחרי תפילת 18. הרב קם מהמקום, ניגש לאחד המתפללים ולוחץ לו את היד, אומר לו שלום עליכם, שלום עליך. היהודי מסתכל בתמיהה על הרב ואומר לו, רבי, לא הגעתי משום מקום, מה פתאום שלום עליכם, אני כל הזמן פה. אומר לו הרב, לא, אני הסתכלתי עליך בתפילת 18, ראיתי את המחשבות שלך משוטטות, ראיתי שבתחילת התפילה היית בלייפציג, קנית עצים, באמצע התפילה כבר היית בקייב, מכרת את העצים, בסוף התפילה חזרת אלינו, אם עושה שלום נחתת, אז אני אומר לך שלום עליכם שחזרת העירה. תפילה זה עניין רציני, תפילה זה עניין עמוק, זה עניין עבודה שבלב, עניין שקשור עם הנפש, ואנחנו גם רואים את זה במצווה של החודש הזה, במצוות ספירת העומר. חודש אייר זה החודש היחיד בשנה שכל יום יש בו מצווה, מצווה מיוחדת, מצוות ספירת העומר, כל 30 הימים של החודש. ובאמת אנחנו רואים שיהודים מקיימים את המצווה הזאת מאוד מאוד ברצינות, מאוד מחבבים אותה. אפשר לשמוע את הברכה, איך שכולם מברכים יחד, איך שיהודים מקפידים לספור כל יום. היום יש גם את כל העזרה עם ה-SMS'ים והאימיילים, שפשוט יהודים נזרים ומשתדלים במצווה הזאת ומחבבים אותה. אבל השאלה היא פשוטה, מה אנחנו עושים בעצם? מה אנחנו סופרים? כל בית הכנסת אומר בהתרגשות, היום 20 יום שהם 2 שבועות ו6 ימים לעומר, ומחר יהיה היום 21 יום. מה אכפת לנו כמה זמן עבר מאז הקרבת העומר? למה צריך לספור את זה? אנחנו סופרים משהו? אנחנו סופרים כמה זמן עבר מאז הקרבת קורבן פסח? אנחנו סופרים כמה זמן עבר מאז פורים? מאז חנוכה? מאז ראש השנה? כלום לא סופרים. אבל למה דווקא במצווה הזאת עושים לזכר? למה התורה בזמן המקדש ביקשה לספור לעומר? מה התייחד העומר שצריכים לספור בשבילו? למה התורה אמרה? זה מה שאני מתכוון לשאול. מה פתאום התורה ביקשה שנספור את הימים שחלפו מאז הקרבת העומר? למה שלא נספור כמה זמן חלף מאז מוסף ראש חודש? מאז הקרבת המוספים של יום כיפור או של ראש השנה? לא סופרים אחורה, מסתכלים קדימה, חיים קדימה. דווקא העומר התייחד מכל הקורבנות והחגים של השנה שצריכים לזכור אותו 49 יום, כל יום. אז כמובן כולם רוצים לצעוק, זה ספירת הכנה למתן תורה. אבל לא סופרים למתן תורה, סופרים לעומר. מה יש בו בעומר שמצריך אותנו לספור כל יום בשבילו? מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים את זה בכזאת התרגשות. מה זה משנה עם 20 יום לעומר, 40 יום לעומר? למה זה אמור לעניין אותנו? עוד שאלה. אנחנו בסוף נוסח ספירת העומר אומרים ריבונו של עולם, מבקשים בקשה מיוחדת שנתקן מה שפגמנו בספירה, כל יום עם הספירה שלה, חסד שבחסד, גבורה שבחסד, חסד שבגבורה, כל יום מבקשים שנתקן מה שפגמנו בספירה הזאת. מתי פגמנו בספירות האלה? מאיפה אנחנו מכירים את הספירות האלה שפגמנו בהם, שאנחנו צריכים לבקש כפרה על זה? מה זה החסד שבחסד? מה זה הגבורה שבחסד? מה זה הספירות האלה שאנחנו אומרים כל יום, שאנחנו מבקשים שנתקן אותן? מה הם? מה אנחנו קשורים איתם? מתי פגמנו אותם? למה צריכים לתקן אותם? ואיך הכל קשור למתן תורה? אז אנחנו היום בשיעור הזה רוצים להקדיש באמת את הנושא הזה, להבין לעומק את הממד הפנימי של ספירת העומר. זה התחיל בראש חודש בניסן, תחילת חודש האביב, התבואה מתחילה להבשיל, השמש יוצאת, התבואה מבשילה, השעורים מבשילות ראשונות, והחקלאים רוצים לרוץ אל השדה. חצי שנה הם טרחו ויגעו, חרשו את האדמה, זרעו אותה, עבדו כל כך קשה כל החורף, וסוף סוף מגיע חודש האביב, ומתחילים לראות פירות, הם רוצים לקצור את התבואה. באה התורה ואומרת לו, אסור לכם להיכנס אל השדה, כי דבר ראשון מקריבים עומר. הקצירה הראשונה היא בשביל בית המקדש. רק אחרי שיקצרו ויקריבו בבית המקדש, תוכלו ללכת לקצור מחדש את התבואה. ובאמת בערב פסח, אנחנו נקרא את זה מהרמב״ם, איך שהוא מתאר את זה מאוד יפה, זה בעצם המשנה, בערב פסח היו יוצאים הכהנים אל השדה, ומכינים את השעורים. קושרים אותם, מכינים קבוצות של שעורים כדי שיהיה קל לקצור. במוצאי הפסח יוצאים כל הכהנים עם קהל גדול מישראל, זו הייתה מצווה לעשות את זה ברעש, בפומבי, בפרסיה, עם קהל גדול אל השדה במוצאי הפסח הראשון, במוצאי תתוו, וקוצרים את השעורים. קוצרים עם עגלים, מכניסים אותם לתוך קופות מיוחדות ומביאים אותם אל בית המקדש. למחרת בבוקר, היום הראשון של חול המועד פסח, תזיין באייר, הכהן מניף את הסעורים בבית המקדש, מקריב אותם לפני המזבח, מניף את הסעורים לארבע רוחות לכל כיווני השמיים, וזה נחשב הקרבת העומר. מאותו רגע אפשר ללכת ולקצור את הסעורים, עד אז היה איסור חדש, מאותו רגע אפשר ללכת ולקצור את הסעורים בשדות. עד כאן מובן. באה התורה ומוסיפה עוד נדבך, לא מספיק שהקרבתם בבית המקדש, עכשיו תתחילו לספור את הימים שחלפו. יום אחד אחרי העומר, יום שני אחרי העומר, יום שלישי, 49 יום, 7 שבועות. ביום ה-50, חג השבועות. אז מקריבים קורבן מהחיטים החדשות. הקציר התחיל עם הסעורים, נגמר עם החיטים, הסעורים מבשילים, מבשילות ראשונות, החיטים מבשילות אחרונות. עם זה מסיימים את תקופת הקציר, עם הקרבת החיטים לפני המזבח. ההקרבה היא מובנת, זה עניין הקורבנות. אבל למה הספירה באמצע? למה צריכים לדעת היום יום אחד מהעומר, היום יום שני מהעומר, היום יום שלישי מהעומר? דבר יפה שחשוב לדעת אותו, וגם העתקתי אותו, נקרא אותו מבפנים. העומר היה נעשה ברעש מאוד מאוד גדול, עם פרסום מאוד גדול, עם השתתפות של קהל גדול מישראל. למה? כדי לבטא את הכוח של חז"ל. סביב העומר הייתה מחלוקת נוראה שקראה את עם ישראל, קראה את, את העם בתקופת בית שני, והעומר היה הזדמנות לבטא את הממסד, לבטא את הכוח של הסנהדרין, את הכוח של חז"ל. אנחנו לומדים בתחילת מסכת אבות, שגם לומדים אותה בימי העומר, על אנטיגנוס איש סוחו. אנטיגנוס איש סוחו היה באמצע תקופת בית שני, מראשוני הזוגות, עוד לפני תקופת הזוגות אפילו, והוא יום אחד ישב עם התלמידים שלו, ורצה כנראה להרים אותם למדרגה גבוהה בעבודת השם. אז מתוך כוונות טובות, הוא אומר להם, חבר'ה, תעבדו את השם לשם שמיים. אל תצפו לשכר. תעבדו את השם באמת לשמה, כי ככה צריך, כי אלוקים ציווה. ישבו לפניו שני תלמידים, בשם צדוק ובייטוס. והם הבינו שהרב שלהם בעצם רומז שאין שכר ועונש. שאין גן עדן וגיהנום. אין חיים אחרי המוות. מה הוא אומר לנו? תעבדו את השם לשם שמיים. מה הוא מתכוון? שאין שכר ועונש. צריך לעבוד את השם לשם שמיים. אין גן עדן ואין גיהנום. חז"ל אומרים את זה. נקדיש לזה את כל השיעור הבא בשביל לדעת מה המקור של חיים אחרי המוות, מה המקור של גן עדן וגיהנום, פרשת בחוקותיי, פרשת השכר והעונש. אבל רק במילה אחת, חז"ל מדברים על זה כל כך הרבה. כנראה הם אמרו שהרב שלנו מתכוון לומר שלא צריך להאמין לחז"ל. צריך להאמין למה שכתוב בתורה. כל מה שחז"ל אמרו, הם המציאו. ואז הם הקימו את התנועה הצדוקית והבייטוסית, שאומרת שצריך להאמין במה שכתוב בתורה. לא להאמין למה שחז"ל אמרו. אגב, לכן אחר כך, משנה ח' תותת בפרקי אבות, מה אומרת? חכמים יזהרו בדבריכם. זה הכוונה הייתה על אנטיגנוס איש סוחו, שלא השאלה מה אתה אומר, השאלה מה התלמידים מבינים. אתה יכול להגיד הרבה דברים עם כוונות טובות, השאלה מה התלמידים שלך מבינים. אתה צריך לחשוב עליהם. והם הקימו את תנועת צדוקת והבית עושית וקראו את עם ישראל בתקופת בית שני. בסופו של דבר החורבן היה בעקבות זה, כי המלכים האחרונים כבר היו צדוקים, וכל הממסד הרבני התערער. אחד המקומות הגדולים שהיה להם ויכוח זה בנושא של ספירת העומר. כי בתורה כתוב השבוע בפרשת השבוע ממחרת השבת, שאת העומר צריכים להקריב למחרת השבת. באו הצדוקים ואמרו דברים ככתבם. מה כתוב בתורה? ממחרת השבת? אז מקריבים את העומר למחרת שבת חול המועד פסח. ברור שזה שבת חול המועד פסח ולא שבת בראשית, כי הרי אז אין תבועה, אין קציר. כנראה התורה מתכוונת בשבת של פסח, שאז מתחיל הקציר. החכמים אמרו, קבלה בידינו מפי השמועה, מדור לדור ממשה רבנו, שמחרת השבת, הכוונה מחרת יום טוב. כי לפעמים גם יום טוב נקרא שבת, מחרת הפסח. והצדוקים חלקו על זה, והם רצו לעשות הקרבת עומר למחרת השבת. אז בשביל להוכיח את הטענה של חז"ל ואת הכוח של חז"ל, היו עושים את העומר בפרסיה, ברעש גדול, וכמו שהרמב"ם מתאר את זה, היו עושים כל דבר שלוש פעמים, שכולם יראו, אנחנו עכשיו מקריבים את העומר למחרת היום טוב ולא למחרת השבת. נקרא את זה בזריזות במקור מספר 1. עומר זה מן השעורים היה בה, וכיצד היה נעשה? מערב יום טוב יוצאים שלוחי בית דין ועושים אותו כריכות במחובר לקרקע, כדי שיהיה נוח לקצור, וכל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות כדי שיהיה נקצר בעסק גדול. כיוון שחשיכה במוצאי יום טוב ראשון, במוצאי הפסח, אז כולם מתאספים בעסק גדול, ואומר להם הקוצר לכל העומדים שם, באה השמש, אומרים לו אין, באה השמש, אומרים לו אין, באה השמש, שקע השמש, באה השמש, ודאי, ביעתו בארץ. באה השמש, אומרים לו אין. שוב, מגל זה, אומרים לו אין. מגל זה, אומרים לו אין. ככה הוא שואל על הכל שלוש פעמים, כדי שיהיה ברור. אנחנו עושים את זה כמצוות הפרושים, כמצוות הסנהדרין, כמצוות החכמים, ולא כדעת הצדוקים. ככה, והם אומרים לו, קצור שלוש פעמים על כל דבר, וכל כך למה? מפני אלו הטועים שיצאו מכלל ישראל בבית שני, שהם אומרים שזה שנאמר בתורה ממחרת השבת הוא שבת בראשית. כוונה שבת בראשית, שהיא שבת רגילה, שהיא לזכר מעשה בראשית. ומפי השמוע למדו חכמים שאינה אל השבת, אלא יום טוב. אם כן, הקרבת העומר של העצמה היא מובנת. אבל איך הגיע מכאן מצווה צפירה 49 ימים? לפני שאנחנו נגיע לממד הפנימי שדוב דיבר עליו, אני רוצה לומר דבר מאוד פשוט, שמאוד יפה לדעת אותו, הוא קצת פחות מפורסם. בימים עבר הוא היה דבר מאוד מרכזי, והמפרשים מדברים עליו הרבה, גם יש לו מקור בגמרא. התקופה הזאת של בין פסח לשבועות, פעם, עד לפני 200-300 שנה, הייתה התקופה הכי מתוחה בשנה. כי בין פסח לשבועות זה תקופת הקציר. ובתקופה הזאת הם קוצרים את כל התבואה של השנה, את כל הלחם של השנה. אם חלילה בתקופה הזאת היה גשם ורוחות כמו שהיה עכשיו, זה הייתה בחייה לדורות. לא יהיה אוכל, לא יהיה מה לאכול בירושלים. אין תעשייה, אין מפעלים. זה לא היום שאתה אומר, לא יהיה קציר, נאכל יותר סויה. לא יהיה מים, נטפיל מים. פעם לא היה דבר כזה. הגשם שירד, התבואה שנקצרה, זה מה יש. ולכן השבעה שבועות האלה של בין פסח לשבועות היו שבעה שבועות של מתח ושל תפילה. בקשה מהקדוש ברוך הוא שלא יהיו גשמים, שלא יהיו רוחות, שהתקופה הזאת תעבור בשלום. אומר האבודרעם, זו הייתה ספירת העומר בימים קדומים שהתורה דיברה עליה, זה פשוט הייתה תפילה על הצלחת הקציר. כל יום הזכרנו לעצמנו כמה ימים אנחנו בתוך התקופה המתוחה הזאת. כמה ימים, כמו שיש אצל סוחרים, סוף השנה. זה ימים שהם לא ישנים בהם, מה שהם יכניסו בימים האלה זה מה שהם יכניסו חצי שנה אחר כך לא תהיה תקופה כזאת. אז כל העם בירושלים חי בימים האלה במתח. אומר אבודרעם בפשטות, ספירת העומר זה זמן של תפילה חקלאית, תפילה על הצלחת התבואה, ואז כולם היו חקלאים. והוא מוצא את זה מאוד יפה במאמר הגמרא. הגמרא אומרת שלמה הקריבו את העומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה עם ההקרבה הזאת של השעורים? זה הייתה פשוט תפילה על התבואה החדשה, שהקציר יעבור בשלום. אז ביום הראשון של הקציר נכנסים לבית המקדש ומקריבים מהתבואה החדשה. ואחר כך לאורך כל התקופה, לאורך כל שבעת השבועות, בכל יום ויום מתפללים שהתקופה תעבור בשלום. בפסח מתפללים על השעורים, נידונים על התבואה, בשבועות נידונים על פירות האילן. אז באמצע כל התקופה הזאת של הקציר פשוט הקדישו תפילה מיוחדת, וזה הרעיון של העומר, זה פשוט תפילה על התבואה. זה מאוד מעניין, נקרא את זה במובאה 2. אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה אביהו עומר בפסח? מה התורה צריכה את העומר? מפני שהפסח זמן תבואה הוא. ואמר הקדוש ברוך הוא, אביהו לפני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. ומפני מה אמרה תורה אביהו שתיעלכם בעצרת? מפני שעצרת זמן פירות האילן. ואמר הקדוש ברוך הוא, אביהו לפני שתיעלכם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. אז בתחילת התקופה אנחנו מקריבים נציגות מהתבואה החדשה. בסוף התקופה אנחנו מקריבים נציגות מהחיטים מסוף התקופה. ובאמצע אנחנו מתפללים. כל יום בבוקר כל עם ישראל קם עם תפילה, ריבונו של עולם, שהיום הזה יעבור בלי רוחות. אגב, לכן מסבירים, אמרנו קודם, שהכהן היה לוקח את העומר ומניף אותו לארבע רוחות. מה זה הטקס המיסטי הזה? מה זה מניפים אותו לארבע רוחות? זה פשוט הייתה תפילה לקדוש ברוך הוא שיעצור את הרוחות. הרוחות שמגיעים מכל ארבעה כיוונים, זה הייתה פשוט תפילה לקדוש ברוך הוא שיעצור את הרוחות. אם כן, זה ההיבט הפשוט של הדברים, שתקופת העומר זה פשוט תקופה, תפילה חקלאית, תפילה על הצלחת התבואה. אבל אנחנו כמובן רוצים ללכת למקום הרבה יותר נשגב והרבה יותר גבוה. זו תקופה מיוחדת, תקופה של הכנה למתן תורה, וללכת לשם ולקחת את התפילה הזאת, את תפירת העומר לשם. המדרש אומר משל. היה פעם המלך, היה לו אנשים שפגעו בו, שהעלימו מיסים, שהכעיסו אותו. מה הוא עשה? הוא יצר בור. אצלו באמצע הארמון הוא יצר בור, בקצה של הארמון הוא יצר בור בחצר. ושם הוא היה זורק את כל אלו שהרגיזו אותו, את כל אלה שפגעו בו. פעם היה איזשהו פושע צווארון לבן מאוד מאוד מוכשר, שנפל שם בבור. והמלך הסתקרן להכיר אותו. אז בצהריים, המלך ככה בפסקת צהריים יוצא החוצה, ויושב ומדבר איתו. והוא באמת היה בחור מוכשר. המלך נהנה ממנו, למחרת עוד פעם המלך מדבר איתו. ועוד פעם ועוד פעם, כל יום המלך עשה לעצמו מנהג לשבת ולדבר עם אותו עציר, אותו אסיר שם בבור. אחרי כמה שבועות שהמלך משוחח איתו, המלך אומר לו, תשמע, אני משחרר אותך מהבור, ואחרי 50 יום אני נותן לך את הבת שלי לאישה. מי אסיר בבור הכלא הופך להיות הנסיך, יורש העצר. הוא הופך להיות החתן של המלך. הוא כמובן לא לקח את זה ברצינות, המלך יוציא אותו מהכלא. אבל אחרי כמה ימים הגיע שר בית הסוהר עם המפתחות, פתח לו את הבור ואמר לו, צא, המלך פקד לשחרר אותך. מה המחשבה הראשונה שעומדת לאותו אדם בראש? אם המלך הזה איש רציני, והוא עומד במילה שלו, אז גם הוא יקיים את ההבטחה השנייה. והוא מתחיל לספור 50 יום. הוא מתחיל לספור את הימים עד החתונה. כי המלך הזה יקיים את מה שהוא אמר. אומר המדרש, זה מה שקרה עם עם ישראל. הם היו במצרים, מעונים, חשבו שהם יישארו שם לעולם, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ואז בא הקדוש ברוך הוא והבטיח להם שתי הבטחות. א', אני משחרר אתכם מכאן. הדבר השני, אחרי 50 יום אני נותן לכם את התורה. אנוכי, את התורה שלי, את הבת שלי, את הדבר הכי קרוב אליי, אני נותן לכם אותה בהר סיני. עם ישראל לא האמין. אבל כשהגיע חג הפסח, והקדוש ברוך הוא שחרר אותם ממצרים, מה הייתה המחשבה הראשונה שעמדה להם בפה? הוא יקיים גם את ההבטחה השנייה שלו. אם הוא שחרר אותנו מפה, הוא יעשה גם את הדבר השני. והם התחילו לספור יום יום כדי להגיע למעמד מתן תורה. להגיע לרגע הזה של הייחוד עם הקדוש ברוך הוא. הספירת העומר זה לא סתם ספירה. זה הכנה לחתונה. זה זמן שבו אנחנו מצפים ומתכוננים לקרבה הזאת עם הקדוש ברוך הוא. למפגש הזה עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני. אבל ספירה לחתונה אנחנו יודעים... לעומר, רגע, עכשיו אני מסביר. הספירה לחתונה אבל, זה לא רק ספירה של לתלוש דפים על הלוח. זה גם ספירה של הכנה פנימית. זה גם ספירה שבה אתה בודק את עצמך, ויש לכל חתן את המחשבות האלה. האם אני באמת מסוגל להתחתן? אני באמת מסוגל להיכנס לבית עם מישהו אחר ולהתחיל לחיות איתו? צריך לוותר על האגו שלי, לתת מקום לאדם אחר, להתרגל לשמוע אדם אחר. ספירה לחתונה זה לא רק להוריד דפים. זה הכנה פנימית, ככה זה אצל האיש ובוודאי אצל האישה. הזוהר אומר דבר נפלא, למה התורה ביקשה לספור שבע שביעיות? כי מה מזכירה לנו הספירה של שבע שביעיות? מזכירה של שבעה ימים, הספירה של האישה כהכנה לחתונה. זה ספירה של טהרה, זה ספירה של הכנה פנימית. אז אנחנו בימים האלה מתכוננים לחתונה עם הקדוש ברוך הוא ומכינים את עצמנו בצורה פנימית לזה. איך אנחנו מכינים? אז מה שאתה אמרת, עומר, מה שדוב אמר, אנחנו, העומר בהתחלה הוא מאכל בהמה, בסוף הוא חיטים, בסוף אוכלים חיטים, אז, וחיטים זה מאכל אדם, אז אנחנו, זה תהליך של הפיכה מבהמה לאדם. פחות אגו ויותר לחשוב על מה שעליך, פחות, יותר לחשוב על הקדוש ברוך הוא. זה הרעיון הבסיסי. אבל יש פה עומק. ככה מרחיבים את זה, זה כבר רעיון שמורחב יותר בחסידות. הכנה לחתונה זה לא הכנה כללית. זה לא רק, אוקיי, קונים בית. זה הכנה מאוד מאוד פרטנית. שאתה ממש יורד לפרטים. אתה צריך בית, אתה צריך מכשירי חשמל, אתה צריך ריהוט, אתה צריך חדר שינה, אתה צריך בגדים, אתה צריך מצעים, אתה צריך באופן אישי בשבילך הכל. אתה צריך חליפות, חליפה, מעיל, מכנסיים, הכל.
אם יחשבו על כל זה לא יחשבו.
מה?
אם יחשבו על כל זה לא יחשבו.
אוקיי. היה פעם ילד ששאל את אבא שלו, אבא, כמה עולה להתחתן? אבא אומר לו, לא יודע, עוד לא גמרתי לשלם. כן. אומרת החסידות, אומרת הקבלה, ספירת העומר זה זמן של הכנה פרטנית לחתונה. זה לא הכנה כללית. בגדול אנחנו מתכוננים לחתונה עם הקדוש ברוך הוא, למפגש עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מכינים את עצמנו בצורה מאוד מאוד פרטנית. יש לנו טבלה של משימות ואנחנו עוברים אחת אחת ומכינים את עצמנו. וכאן נכנס הנושא הזה של הספירות, הנושא הזה של המידות שבנפש שאנחנו אומרים אותם כל יום. אנחנו בעצם בודקים את המידות של הנפש, בודקים את התכונות של הנפש אחת אחת, האם היא מתאימה לחתונה עם הקדוש ברוך הוא, האם התכונות של הנפש שלנו לפרטיהן, האם הן בשלות לנישואים עם הקדוש ברוך הוא, או שלא, שזה לא מתאים. וזה העניין של הספירות. הקבלה טוענת שהנפש מורכבת משבע תכונות, משבע יכולות. זאת אומרת שסל היכולות האנושי הוא שבע. לנו, לכל אדם, מיותר מפחות גוונים, אבל לכל אדם בבסיס יש שבע יכולות בסיסיות. למה דווקא שבע? בכלל ביהדות הכל עובד על שבע. שבוע שלם זה שבעה ימים, מעגל של שנים זה שבע שנים, שבע שנות שמיטה. בכלל, שמעתי דבר יפה, שכל דבר בעולם מורכב משבעה חלקים. יש לו שש קצוות, כן? צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה ולמטה, והחלל עצמו. השולחן הזה, הבמה הזאת, מורכבת משבעה חלקים. משבע קצוות והחלל עצמו. כל דבר בעולם, כל דבר בטבע מורכב משבע. זה השלמות של דבר. אומרת הקבלה שגם הנפש מורכבת משבע תכונות, משבע יכולות. אז אותו דבר, אותו רעיון בדיוק זה בנפש. לנפש יש שבע יכולות. לאדם יש שבע תכונות בעצם. העמידה הבסיסית של האדם, התכונה הראשונה, זה התכונה של הנתינה. באדם יש כוח להתעלות מעל עצמו ולתת למישהו אחר, למסור למישהו אחר. באדם יש כוח הפוך, של איפוק, של ריסון עצמי, לעצור את עצמו ולא לתת. באדם יש יכולת שלישית, תפארת, שילוב, איזון בין חסד וגבורה. להגיב מהמוח ולהגיד לאדם הזה, אני צריך להגיב באופן של חסד, לאדם הזה באופן של גבורה. יש לנו עוד יכולת רביעית, עקשנות, נצחנות, מידת האמת. יש לנו יכולת להתעקש ולהצליח, לא לוותר בפעם הראשונה. יש בנו עוד יכולת, יכולת של קריזמה, השפעה על הסביבה. יש בנו עוד יכולת, וזו יכולת מאוד מאוד עמוקה, הכוח של החיבור האינטימי, היכולת להתחבר עם אדם אחר. והיכולת האחרונה זה יכולת השליטה, יכולת הניהול, יכולת ההנהגה. כל השבע יכולות האלה שמרכיבים את הנפש, זה בעצם חסד גבורה תפארת. זה פשוט שמות קבליים ליכולות אנושיות, ליכולות רגשיות. כשהקבלה רוצה לתאר נתינה, היא אומרת, האיש הזה הוא איש של חסד, הוא איש של נתינה. כשהקבלה רוצה לתאר התכנסות, איפוק, היא אומרת, האיש הזה הוא איש של גבורה, הוא איש של ריסון. כשהקבלה רוצה לתאר את היכולת להגיב מהמוח, היא אומרת, האיש הזה הוא איש של תפארת. איך אנחנו אומרים לפעמים? אתה יודע, האדם הזה יודע להגיב לכל אדם כמידתו. יודע לומר תמיד את המילה הנכונה. זה אדם של תפארת. זה אדם שלא מגיב מעצמו, אלא מקשיב. מגיב לזה שעומד מולו. הוא לא מגיב מתוך התכונות שלו, כי אני איש של נתינה, אז אני תמיד אתן, לא משנה מי עומד מולי. לא. הוא אדם שרואה את מי שעומד מולו, ומשם באה התגובה. זה אדם של תפארת, אדם של איזון. יש לפעמים אדם עקשן, זה אדם של נצח, הקבלה קוראת לזה נצח. הוד, זה ההשפעה הסביבתית. יסוד, זה קדושת הברית, הכוח של החיבור, והמלכות, זה יכולת השליטה והניהול. בספירת העומר, אנחנו בוחנים את כל אחת מהתכונות שלנו. כל אחת מהיכולות שלנו. איפה היא עומדת? היא שייכת לבהמה או שייכת לאדם? האם אנחנו באמת מתעלים מעל עצמנו, ונותנים, ומתאפקים, ומאזנים, ומתעקשים? או שהכל זה בשבילי, בשביל האגו שלי, אני עסוק רק עם עצמי, לא נותן למישהו אחר, כועס על מי שקצת מרגיז אותי, וכל התכונות זה בעצם אני ואני ואני. יש סיפור יפה עם וורט, עם הרבי מלובביץ', שהוא היה ילד קטן, בן 9. אמא שלו ראתה מהחלון שהוא משחק עם הילדים בחצר. והיא שמה לב לתופעה מעניינת, הילדים טיפסו על עץ שהיה שם בחצר. כל הילדים עלו ענף שניים ונפלו וירדו למטה. הרבי עלה ועלה ועלה עד שהיא כבר נבלה, שהיא צעקה לו מהחלון שירד. אחר כך היא קרא לו ואמרה לו, איך אתה מצליח לטפס? אתה הרי לא מטפס מקצועי, זה לא בדיוק תחום המקצועיות שלך. איך אתה מצליח לטפס יותר מכולם? והוא אמר משפט שהוא תמצית העניין, תמצית עבודת השם. הוא אמר, כל הילדים מטפסים ואז מסתכלים למטה, וכשרואים את המרחק מהקרקע הם נופלים. אני מטפס ומסתכל למעלה. וכשאני מסתכל למעלה, אני רואה כמה עוד אפשר להתקדם, אז אני רוצה לעלות ולעלות ולעלות. וזה בדיוק ההבדל, זה בדיוק העבודה של ספירת העומר. אנחנו בדרך הטבע מסתכלים על עצמנו כל הזמן, איפה אני ואיפה אני ואיפה אני. ובספירת העומר אנחנו בודקים האם אנחנו קצת מתעלים. האם אנחנו מסוגלים גם לתת את עצמנו? האם אנחנו מסוגלים גם לוותר? גם להתאפק, גם להקשיב למישהו אחר? גם לחשוב על התועלת, לחשוב על המטרה שאנחנו נמצאים בשבילה בעולם? וזו בעצם העבודה של העומר, לעבור ספירה ספירה מתוכנו ולראות איפה אנחנו נמצאים. אני רוצה להביא דוגמה לשתי הספירות העליונות שהן הספירות המרכזיות, חסד וגבורה, שהרי ידוע שכל הספירות האחרות הן רק ענפים של החסד והגבורה. דבר ראשון, מידת החסד, מידת הנתינה. היה סיפור, טוב, אי אפשר להגיד איפה הוא היה, כי כל חסידות מספרת את זה על הרבי שלה. המקום האחרון, קראתי את זה על צנז, אז אני אספר את זה על צנז. יסלחו לי חסידים אחרים שמספרים את זה על מקומות אחרים. זה בטח לא סיפור חבדי, אבל זה ברור. היה פעם בעיירת צנז, יהודי מכניס אורחים, שכל העיירה ידע שאצלו אפשר לקבל צלחת חמה. פעם, הרבי של צנז באותה תקופה, אם זה היה רב חיים מצנז, זה רבי אחר, שמע על החסיד המסור שלו, שהבית שלו פתוח. הוא מאוד מאוד התפעל מזה. הוא ניגש אל החסיד הזה ובירך אותו, אני מברך אותך, שתתאשר. ויהיה לך בית גדול, ותוכל להריח אנשים, וכל העיר תהנה. כך היום יש חבודקה קטנה, כמה אנשים יכולים להיכנס לכל מרק, גם אין לך הרבה כסף להכין אוכל. יהיה לך בית גדול, תוכל להריח את כולם. כך היה, היהודי התעשר, עשה מסחר והתעשר וקנה בית גדול. אבל עם הכסף, אז גם השתנו הגינונים. אז הוא כבר הביא משרתים שהם יערכו את האנשים, והוא ישב בחדר עם המסך של הבורסה. והמשרתים כבר לא היו אדיבים כמוהו. אז הניגו שעות קבלה, ולא נתנו שתי מנות, והתחיל להיות קשה. והרבי רב חיים מצאנז שומע לשון הרע. שהיהודי הזה, שקודם היה כל כך מכניס אורחים, סגר את הבית. והרבי הרגיש צער שזה בגללו. בגלל הברכה שהוא נתן לו, בגלל זה היהודי הזה ירד. אז הרבי הלך אליו הביתה. התריח את עצמו והלך אל הגביר הביתה. ונתן לו יד ואמר לו, בואי תהיה לחלון. הראה לו את החלון ואמר לו, מה אתה רואה בחלון? אז היהודי הזה אומר, אני רואה את העוברים ברחוב. אחר כך הרבי לקח אותו אל המראה, בחדר השינה, ושאל אותו, מה אתה רואה במראה? הוא אמר, אני רואה את עצמי. שאל אותו הרבי, אני לא מבין. גם זה זכוכית וגם זה זכוכית. למה בחלון אתה רואה את העוברים ברחוב, ובמראה אתה רואה את עצמך? נו, חיכה שהרבי יענה. אז הרבי ענה לו, המראה מצופה בכסף, וכשמצפים בכסף רואים את עצמך. הבחינה של ספירת העומר, יש לך מספיק כסף בשביל כזאת הנחה? העבודה של ספירת העומר זה לבדוק האם אנחנו רואים בעד החלון או שאנחנו רואים רק את עצמנו. האם אנחנו גם שומעים מה שקורה סביבנו, האם אנחנו גם נותנים, או שהכל זה אני ואני ואני. וכך זה גם בבחינה השנייה, בבחינת הגבורה. יש סיפור מפורסם על הבעל שם טוב, סיפור מאוד חזק, שמספר שפעם הבעל שם טוב היה מאוד רציני, והיה מאוד כאוב. וכולם ראו שיש איזו גזרה. כשהבעל שם טוב היה ככה בחוסר מצב רוח, זאת אומרת שיש איזה כתרוג למעלה. אז התלמידים ככה ניסו לנגן איזה ניגון שמח ולומר איזה וורט, אבל הבעל שם טוב לא היה איתם. פתאום נכנס יהודי לחדר, יהודי פשוט. וכשהבעל שם טוב ראה אותו, הוא חייך חיוך גדול. והיה נראה שהעננים התפזרו, שהגזרה הסתלקה. אחרי שהוא יצא, הבעל שם טוב אמר להם, אתם בטח ראיתם כמה שמחתי שהיהודי הזה נכנס. אז אני אספר לכם מי זה היהודי הזה. אומר להם, היהודי הזה הוא איש פשוט, באמת אדם רגיל, כולם הכירו אותו, לא היה עובד השם, לא היה חסיד גדול, אדם רגיל שעבד לפרנסתו. אבל היהודי הזה יש לו מצווה אחת שהוא מאוד מקפיד עליה. הוא בסתר, בלי שאשתו רואה, הוא יש לו קופת חיסכון קטנה. וכל כסף קטן שנכנס, הוא שם בתוך הקופת חיסכון. ובסוף השנה, כשעובר יום כיפור, הוא מוציא את הכסף מהקופת חיסכון והולך וקונה לעצמו אתרוג מהודר. נכנס לו. חביבה עליו המצווה הזאת, למרות שהוא לא רב גדול ולא אוחז בדברים האלו, נכנס אצלו חביבות על העניין של מצוות אתרוג. שנה אחת הייתה שנה קשה. הוא לא הרוויח. וכשהוא לא הרוויח, ממש לא היה בבית מה לאכול. והגיע ערב פסח ולא קנו לילדים בגד. והגיע ערב שבועות ולא קנו לילדים נעליים. ואשתו בכתה, והוא מה הוא יעשה? אין לו. אבל את המנהג שלו הוא לא הפסיק. בסתר הוא עדיין היה מפריש לקופת הצדקה את המטבעות הקטנות שהיו לו. הגיע יום הכיפורים, למחרת יום הכיפורים כרגיל, הוא פותח בתחילו ורחימו את השקית, והולך לקנות אתרוג. הוא חוזר הביתה עם האתרוג, אשתו רואה את השקית, ערב חג, והיא רואה שהוא קנה כזה אתרוג יקר. היא התרגזה, אתה לא מתבייש? היו עכשיו חגים, לא קנינו לילדים בגד חדש, בקושי היה מה לשים על השולחן בחג, ואתה קונה אתרוג מהודר? למה אתה רב? אתה ראש ישיבה? אתה תלמיד חכם? זה מה שחסר לך עכשיו? ובזעמה, היא לקחה את האתרוג ופסלה אותו. שברה את הפיתם. והיהודי הזה הרים את העיניים למעלה ואמר, ריבונו של עולם, כנראה שלא מגיע לי. אם ככה אתה רוצה שיהיה, כנראה שלא מגיע לי. אמר הבעל שם טוב, האיפוק הזה, הריסון הזה, ביטל את כל הגזרות העליונות שיש. הוא שווה בעיני הקדוש ברוך הוא יותר מכל תפילה ומכל מעשה ומכל ניגון שאני אנגן. זה ספירת החסד, זה ספירת הגבורה. ספירת הגבורה של הקדושה. היכולת להתאפק, היכולת לעצור את עצמך. כשבא לך, גבורה זה לא רק לכעוס. איזהו גיבור הכובש את יצרו. גבורה זה להתאפק. ואני רוצה להוסיף משהו מאוד חזק. זה דבר שמפוזר בהרבה מקומות, וברוך השם בזמן האחרון ראיתי שהוא מאמר שאוסף את זה מאוד יפה. המספר 7, והזכרנו את חג הסוכות, מזכיר לנו עוד משהו. את שיבת הרועים של עם ישראל. אמרנו שכל דבר שלם מורכב משבע. גם המאור היהודי, שמורכב משבע, יש לנו שבעה רועים, שבעה מנהיגים. בחג הסוכות אנחנו מארחים כל לילה אחד מרועי ישראל, אחד מאבות האומה, אחד מהאושפיזין, אחד מאבות האומה. כתוב בספרים ששבעת האושפיזין הם בדיוק שבע הספירות. כל אחד מהאושפיזין מייצג ספירה מסוימת. כשאנחנו רוצים ללמוד איך לתקן את הספירות, איך לתקן את מידות הנפש, אנחנו צריכים להתבונן על השבעה האלו. וכל אחד מהם נותן לנו דוגמה איך לתקן מידה אחת. אברהם אבינו, אין צורך לומר, מידת הנתינה, מידת החסד. אברהם הוא אבי, כתוב. אברהם אבינו סובל מילד בעייתי. מישמעאל. הוא מתחיל לקבל כל יום דיווחים מבית הספר שהילד הזה ידו בכל ויד כל בו, שובר הכל. ואברהם אבינו ממשיך לתת עוד דמי כיס. הוא לא יכול להפסיק. הוא איש של חסד, הוא איש של נתינה, הוא מוכרח לתת. אם הוא לא נותן, אז כואב לו. יום אחד, האישה, שרה, תופסת את ישמעאל על חם. היא רואה שהוא יורה חיצים כלפי יצחק. היא ניגשת את אברהם ואומרת לו, אברהם, די, צריך להעמיד את הילד הזה במקום. אבל אברהם לא מסוגל. הם מתחילים להתקוטט, היא אומרת לו, אני רוצה שתזרוק את הילד מהבית, הוא מקלקל את הילד שלי, את יצחק, שנולד אחרי 90 שנה. אברהם לא מסוגל, הוא חייב לתת, הוא לא יכול לכעוס, הוא לא יכול לצעוק, הוא לא יכול להרים את הכל. זה היה כזה סכסוך בשלום בית, עד שהקדוש ברוך הוא התערב. ואמר לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אברהם זה חסד, זה נתינה בגבול. ואפילו לישמעאל הוא נותן. אז אברהם נותן לנו דוגמה, מה זה חסד, מה זה נתינה? להתעלות מעל עצמך ולתת בכל מקרה. יצחק הבן שלו, יצחק כנראה היה דומה לאמא, הרי בנים באים מהאמא, הוא היה תקיף כמו שרה, יצחק הוא בדיוק ההפך. יצחק מסמל את ההתכנסות, את האיפוק, דווקא את התקיפות. יצחק מתמודד בדיוק עם אותה בעיה. האיסוף שלו הביא הבית אנשים, ואנשים האלה מקטרות לעבודה זרה. מה קורה ליצחק? הוא מתעבר. הוא מתעבר מהקפידה, מהצער. זה אנשים של גבורה. אנשים שלא יכולים לחיות שמשהו לא מסתדר, כשזה משהו של קדושה, כשזה משהו שבאמת נוגע, הם לא יכולים לחיות שזה הולך אחרת. אז יצחק מתעבר, אבל פעם שמעתי תוספת מדהימה, אני לא יודע אם זה כתוב בחסידות חב"ד, שמעתי את זה במקום אחר. איפה באמת מגיע הכוח של יצחק לשיא? בזה שהוא לא זורק אותן מהבית. זה הריסון האמיתי, זהו גיבור הכובש את יצרו. הוא היה צריך להגיד לעשיו, אדוני, אתה בן 40, לך תזכור דירה. דווקא אליי הביתה אתה צריך להביא את כל הנבלות האלה שמקטרות עבודה זרה? אתה לא יכול לזכור דירה ולעשות את זה שם? הוא לא מוציא מילה מהפה. זה גבורה. זה כוח. מצד אחד להתעבר בגלל ילד, לא עלינו, ולא להגיד לו את זה. ולהמשיך לקרב אותו. זה לא אברהם שנותן, כי הוא בכלל לא רואה. אברהם בכלל לא ראה מה ישמעאל עשה. זה אדם שכולו נתינה. יצחק רואה ונקרא לו הלב, והוא מתעבר. אבל הוא לא יפגע בילד שלו. זה גיבור הכובש את יצרו, זה סוג של גבורה. ויעקב אבינו זה מידת האיזון. יעקב אבינו בחור שבאבות, הוא משלב גם את הנתינה של אברהם וגם את הגבורה של יצחק. אנחנו רואים את זה בברכות של יעקב אבינו. הוא אומר לכל ילד את מה שצריך לשמוע. כשאתה קורא את הברכות, אתה לא מאמין שזה אותו אבא. כשהוא מדבר על שמעון, על ראובן, מה זה? שתמיד הוא יהיה מפוזר בארצות והילדים שלו יהיו מלמדי תינוקות ואף פעם לא תהיה לו פרנסה. כשהוא מגיע ליוסף הוא מברך אותו בכל טוב. כשהוא מגיע לישחר, כשהוא מגיע ליהודה הוא מברך אותו בכל טוב. כי הוא ידע ששימון צריך ריסון, זה ילד קשה, ילד תקיף, ילד מסוכן, צריך לרסן אותו. יוסף, ילד יותר קל, צריך לתת לו, אפשר לסמוך עליו שייתן לו צרות ביד. ולכן כתוב בספרים שיעקב אבינו הצליח יותר מההורים שלו. אברהם ויצחק נכשלו, היה להם ילד אחד טוב וילד אחד רע. יעקב אבינו הוא היחיד שמצליח עם 12 ילדים, מיטתו שלמה, כי יש לו את היכולת המופלאה לחנך כל ילד כצורתו, לומר לכל ילד את מה שהוא צריך לשמוע. פעם נכנס יהודי אל הרבי מלובביץ' ואמר לו, רבי, יש לי בעיה שמאוד מכאיבה לי. הוא אומר, יש לי כמה ילדים, עם חלק הצלחתי יותר וחלק לא הצלחתי בכלל, ירדו מהדרך, עזבו את הישיבה. והוא אומר לרבי, למה? השקעתי בכולם באותה מידה, נתתי לכולם את אותו יחס. למה ילד אחד הצליח וילד אחר לא הצליח? אומר לו הרבי, זה הבעיה שלך, שנתת לכולם את אותו יחס, ולא נתת לכל ילד את היחס המתאים לו. וזה האתגר הכי גדול של אבא ושל אמא. אנחנו מגיבים מהטבע. אם אנחנו אנשים טובים, אז אנחנו מגיבים בטוב. אם אנחנו אנשים קשים, אנחנו מגיבים בקושי. והיכולת להקשיב לשני, ולענות לו כצורתו, כמו שהוא צריך לשמוע, זה היכולת של תפארת. משה רבינו, מידת הנצח, מידת האמת, קודם כל העקשנות, להחזיק את עם ישראל 40 שנה, במדבר, זה דבר לא נורמלי, זה דבר לא רגיל, ולא להישבר, ועוד לבקש להמשיך איתם הלאה לארץ ישראל. זו מידת הנצח, זו מידת העקשנות, אין בזה שום ספק. מעבר לזה, העקשנות היא גם באה יחד עם אמת. משה רבינו הוא מידת האמת. הדוגמה המפורסמת לזה, המשכן שמשה בנה קיים עד היום. כתוב בגמרא במסכת סוטה שהמשכן נטמן באדמה, הוא לא נשרף, לא נחרב כמו המקדש שבנה דוד, שבנה שלמה, סליחה, הוא קיים, כי מעשה משה נצחיים. כל דבר שמשה עשה הוא קיים לעולם. משה זה מידת הנצח, מידת האמת. אהרון הכהן זה העוד, זה היה פשוט לבדוק בקהל איתי. אהרון הכהן זה העוד, זה ההשפעה הסביבתית. כשאהרון הלך עם הבגדי הכהונה שלו, מה נהדר מראה כהן, כולם התרגשו, כולם שמעו, ואהרון גם השפיע מסביב. אהרון הלך והתערב בשלום בית, התערב בסכסוכים בין שכנים, השתמש בקריזמה שלו כדי לעודד, יוסף, בוודאי שיוסף מסמל את קדושת הברית, אדם שעמד בכזה ניסיון עם אשת פוטיפר וברח משם. בוודאי שהוא מסמל את קדושת התא המשפחתי, אדם שהקים משפחה יפה במצרים. ודוד המלך הוא מידת המלכות, והמלכות היא גם הביטול. אדם שלמרות שהגיע לעוצמה כל כך גדולה, נשאר בטל. כתוב דבר מדהים על דוד המלך. שדוד המלך כל יום, בערב או בצהריים, היה מסתגר בחדר. ומה היה לו שם בחדר? היה לו את המקל של הרועים, ואת השק שאיתו הוא ראה את הצאן. והוא כל ימי נכנס לחדר ומסתכל על זה ומזכיר לעצמו מאיפה הוא בא. מאיפה הוא הגיע? בסך הכל אני אדם כמו כולם שהקדוש ברוך הוא בחר בו. אין בי שום דבר מיוחד, הקדוש ברוך הוא יכול לבחור גם בשכן. והוא בחר בי. כל יום הוא הזכיר לעצמו מאיפה זה הגיע. שבעה הרועים האלה, שבע הדמויות של עם ישראל, מלמדים אותנו איך לשלוט בשבע המידות. ומפה אנחנו צריכים לקחת גם לספירת העומר, לרעיון הזה של התיקון הפנימי. היה פעם, בעיירה ברדיצ'וב, היה פעם גנב, שהטיל את חיטתו גנב יהודי. כולם ידעו מי הוא, אבל לא יכולים להלשין עליו למשטרה. כולם ידעו שהוא נכנס בלילה לבתים ופורץ. סוף סוף, המשטרה תפסה אותו. משטרה גויית, תפסה אותו, והלקטה אותו, כי היו חייבים לו הרבה, כל כך הרבה זמן הוא שיגע את כולם. הלקו אותו והנישו אותו. אבל רבי לוי יצחקי ברדיצ'וב כל כך ריחם עליו, שהוא החליט ללכת לכלא לבקר אותו. נכנס לכלא, והגנב הזה מראה לו את המכות שהוא קיבל מהמשטרה. והרבי ברדיצ'וב אומר לו ככה באמפתיה, בטח לא תעשה את זה יותר. נכון, בטח לא תגנוב יותר. אז הוא מסתכל על הרב בעיניים של גנב ואומר, רבי, אם תפסו אותי פעם אחת, אני לא אנסה יותר שוב. אם נכשלתי פעם אחת, לכן אני צריך להתייאש. זו המהות, התפיסה הגנבית, שמנסים שוב, פעם אחת לא יצליח, מחר כן יצליח. הרים רבי לוי יצחק ברדיצ'וב את העיניים לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, מכל אחד אפשר ללמוד, אפילו מגנב. לא להתייאש, לנסות שוב. אז כל שנה בספירת העומר אנחנו מדברים ונמשיך לדבר, וגם אחרי שיבנה המקדש בעזרת השם, על העבודה הזאת של תיקון המידות והתיקון הפנימי, ואין מה להתייאש, כל שנה מחדש אפשר להתכונן ואפשר להתארגן למתן תורה. נקרא את זה רק בפנים במילה אחת על כל ספירה כדי שמשהו יישאר בראש. מספר 3, חסד, מידת הנתינה, אמרנו, אברהם אבינו. גבורה זה מידת האיפוק, היכולת של יצחק להתכנס, להתאפק, להרגיע את עצמו. תפארת זה יעקב אבינו, היכולת להגיב מהראש, לאזן בין חסד לגבורה, לומר לכל אדם את מה שהוא צריך לשמוע. נצח, מידתו של משה רבנו, מידת העקשנות, מידת האמת. הוד, מידתו של אהרון הכהן, מידת ההשפעה על הסביבה. יסוד, יוסף הצדיק, כוח החיבור האינטימי. ומלכות זה מידתו של דוד המלך, הנהגה ושליטה שלא מוציאה את האדם מהכלים, שעדיין שומרת על ביטול ושומרת על איזון. לפי זה, לפי הרעיון הזה שאמרנו, שספירת העומר זה תהליך של תיקון של ספירות, תהליך של תיקון של הנפש, הרבי באחד המאמרים שלו, שהוא אמר בלג בעומר בשנה הראשונה שהוא נעשה רבי, הרבי מסביר הלכה נפלאה בספירת העומר, הלכה שהיא מאוד מאוד תמועה. בספירת העומר יש הלכה שמאוד מציקה במרכאות לכולנו, שמאוד מגבילה את כולנו. זו המצווה היחידה בתורה שהיא בלוק, שהיא מורכבת שכל 49 ימים הם מצווה אחת. אנחנו מכירים את זה, צריכים להשתדל לספור כל לילה, כי אם אתה לא סופר לילה אחד הפסדת, אתה לא יכול אחר כך לברך. וזו שאלה גדולה, מה פתאום ספירת העומר בנויה כבלוק? זה הפוך ומנוגד לגמרי מהיהדות. כל היהדות, החשיבה של היהדות מבוססת על זה שכל יום הוא יום חדש. לא מסתכלים על אתמול. אם בא יהודי שלא הניח תפילין ורוצה להניח תפילין היום, שואלים אותו אם הנחת אתמול? מניחים לו על הראש ומברכים אותו. אם בא יהודי בן 90 מרוסיה, קרקפת שמעולם לא הניח תפילין ומבקש להניח תפילין, מה נגיד לו? פספסת 90 שנה לא הנחת? נניח לו. ולא רק זה, אם השליח שמניח את התפילין הוא שליח מסור, הוא צריך לשאול אותו אם הוא עשה פדיון הבן, ואם לא גם לעשות לו פדיון הבן. מה זה? אין ביהדות אתמול, היום. כשמגיעים לספירת העומר, פתאום החשיבה משתנית. אנחנו מתייחסים אל השבעה שבועות האלה כבלוק, ואם באת באמצע, אתה בבעיה. נכון, תספור, אבל זה כבר בלי ברכה, זה כבר לא זה. למה? מה המסר של הרעיון הזה שספירת העומר היא בלוק אחד? אומר הרבי, רעיון עצום. כי ספירת העומר זה תהליך. ספירת העומר זה תהליך הדרגתי של תיקון, שאנחנו מתקנים את הנפש מידה אחרי מידה. בשבוע הראשון תיקנו את מידת החסד, מידת הנתינה. בשבוע השני אנחנו מתקנים את מידת הגבורה. אז מה פתאום באמצע לא ספרת? אז את השבוע הזה לא תיקנת, אתה בבעיה. חלק ממך... היום הזה, כי גם לכל ספירה יש שבע גוונים, תת ספירות. אתה לא יכול פתאום להגיע, אתה לא מוכן לחתונה, אתה לא מוכן... אתה... כן, זה תל... אז הכל מתנתק, זה פירמידה של תיקון, יום אחרי יום, תהליך הדרגתי של תיקון, וזה בעצם המשמעות הפנימית והעמוקה הזאת של הספירה. אני רוצה לסיים בנקודה אחרונה, מאוד יפה, מאוד מעשית, עוד לקח, שהרבי לומד מהרעיון של ספירת העומר, מהרעיון הזה של ההדרגתיות. הרבי לומד לי פה את החשיבות של הזמן. אצלנו איך זה הולך? נו, היום לא למדתי, מחר אני אלמד, מחרתיים אני אלמד. הלקח של ספירת העומר, שלכל יום יש תפקיד. לכל יום יש מהות. היום הזה והיום של מחר זה לא אותו יום. היום זה עבודה של חסד, מחר זה עבודה של גבורה, זה כבר לא אותה עבודה. אם פספסת את היום הזה של החסד, אתה בבעיה, מחר אתה כבר צריך להשלים פערים, אתה כבר במקום אחר. ספירת העומר מלמדת אותנו שלכל יום יש תפקיד. לכל יום יש עבודה, לכל יום יש תכלית. הזוהר אומר אמירה מאוד מאוד חריפה. כתוב על אברהם אבינו, התורה משבחת אותו, שהוא היה זקן בא בימים. שואל הזוהר, מה זה זקן? מה שכל המפרשים שואלים, מה זה זקן בא בימים? זקן, מה זה בא בימים? מה מלמד הריבוי הזה בא בימים? לומד מפה הזוהר דבר עצום. הוא אומר, אלוקים נתן לאדם ימים לפי התיקון שלו. כל יום זה תיקון מסוים שהוא צריך לעשות. בדרך כלל, אנשים מפספסים. הרבה ימים הולכים לאיבוד, לא עשית בהם שום דבר. משבחת התורה את אברהם אבינו שהוא בא בימים. הוא בא עם הימים שלו. כל הימים שלו הגיעו איתו. כשהוא עלה למעלה, הוא בא לקדוש ברוך הוא, כל הימים היו מתוקנים. כל הימים היו מלאים. בכל יום הוא עשה את הבירור ואת התיקון של כל יום, של אותו יום. הוא לא פספס אותו. הימים היו מלאים. אומר הזוהר, מפה אנחנו צריכים ללמוד שאם אלוקים נתן לך עוד יום, הוא רוצה משהו עם היום הזה, הוא רוצה שתעשה איתו משהו. הוא לא נתן לך אותו סתם. יש ליום הזה איזשהו תכלית, יש ליום הזה איזשהו תפקיד. ככה נקרא במובאה 5 את המאמר המפורסם של חז"ל, אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו. אדם בוכה על כסף שנשפך, והוא לא בוכה על ימים שהלכו. אומרים חז"ל, כמה זה אבסורד. דמיו אינם עוזרים, אבל הימים אינם חוזרים. יום שהלך כבר לא יחזור, השעה שהלכה כבר לא תחזור, כבר לא תהיה עוד פעם השעה הזאת של גיל 50 ו-360 יום. היום הזה לא יחזור לעולם. זאת אומרת שהתיקון הזה פספסת. כאשר נשמה יורדת לעולם, כתוב בזוהר, נותנים לה מספר ימים כפי מספר הימים הדרושים לתיקון הנשמה. ואם זכה לתקן כל יום ויום, אז זה היה נשמה שלמה. לכן נאמר על אברהם אבינו, זקן הוא בא בימים שבא עם ימים שלמים ומתוקנים. וזה הלקח של 49 יום של ספירת העומר. לכל יום יש תפקיד, לכל יום יש אין מהות. היום הזה הוא חסד שבחסד, מחר זה כבר חסד שבגבורה. אלוקים נתן לנו עוד יום, הפירוש הוא שיש לנו עוד משימה. אי אפשר להסתפק עם מה שעשינו אתמול, כל יום צריך להתקדם, כל יום צריך להוסיף ולחשוב על העבודה של היום הזה. לכן כתוב הבעל שם טוב אומר, שאדם משתדל לתת כל יום צדקה. אפילו סכום קטן, אבל כל יום, לא שיחכה שיצטבר את הסכום גדול ואז ייתן, אלא שייתן כל יום. למה? הוא אומר, כי היום הזה צריך תיקון. וכשאתה נותן צדקה, אתה מתקן, אתה עושה איזושהי משימה, איזושהי שליחות ביום הזה. אני רוצה לסיים את השיעור בסיפור קצר, תסלחו לי, הוא לא סיפור חסידי, גם שומעים שהוא לא חסידי, אבל הוא מאוד מאוד יפה. הוא שווה את הסיכון. היה פעם יהודי שנקלע לעיירה קטנה. נכנס לבית העלמין שם. הוא מסתכל כדרכם של יהודים שנכנסים לבית העלמין, מתחילים לקרוא מצבות. הוא מסתכל על המצבות, הוא רואה דבר מאוד מוזר. שכתובים עליהם גילאים מאוד צעירים. האדם הזה מת בגיל 3, האדם הזה מת בגיל 4, האדם הזה מת בגיל 5. מגפה, כולם בעיירה הזאת מתים צעירים. הוא נבהל מאוד, הוא יוצא החוצה, הוא הולך לרחוב הראשי. הוא רואה אנשים זקנים הולכים, הולכים ברחוב על מקלות כמו כדרך כל הארץ. אז הוא ניגש לאחד מהם ושואל, אני לא מבין, למה בבית העלמין כולם אנשים צעירים? ופה אני רואה אנשים מבוגרים הולכים ברחוב. אומר לו אותו אדם, אצלנו בעיר זה הולך אחרת. הגיל לא נספר לפי הדרכון, לפי הפספורט. הגיל נספר לפי הימים שעשית בהם משהו בחיים. אז אצלנו כל אדם בסוף יום עושה חשבון אם עשיתי משהו היום, אם עשיתי איזשהו משהו מועיל. במידה וכן, הוא רושם את זה בפנקס. בסוף החיים החבר'ה קדישה לוקחים את הלוח הזה וסופרים כמה ימים מלאים היו לו, ואת הימים האלה הם רושמים על גבי המצבה. זה מבחינתם הגיל האמיתי של האדם. טוב, שבעזרת השם נחיה לנצח ויהיה רק בשורות טובות. המסר הוא שכל יום הוא יום, ובאמת שנשתדל להיות בה בימים.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, כל מרצי חב"ד במקום אחד.